زنده
نهار فکر
شاي زخم اكثر من
طب جاي ايه ربوتاي احنا متخيلين اليوم
مستقبل شمال زخم
احنا متخيلين اليوم بشيوخ بنوسه حدث يلدوا اتانا وبعزره الشم תקופת מה? השיעור הזה נקרא, צריך לקרוא לו כותרת. והכותרת שנתנו לו זה שיעור באמונה. אבל לפני שניגש ללמוד אמונה, ולא בחומר הרגיל, החוברת, אמונה וגאולה, שזה נושא קטן בתוך מכלול נושאים, אני רוצה יחד איתכם באמת קצת להעמיק ולהבין ולדון, ואולי נקרא לזה אפילו לחפור. הנושא הזה שנקרא אמונה, כי האמונה הוא נקודת יסוד. אדם הוא מאמין במשהו, אז לא משנה כמה ידע מסביב שהוא ירכוש, אלא זה אין לו מספיק אחיזה, הוא לא מספיק תופס, והרבה מהמקרים אדם משליך את זה בשלב של החיים. אם זה מוקדם, אם זה מוכר, כי זה לא באמת בתוכו, לא באמת חלק ממנו. כשחזל אומרים שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, מה הכוונה? הכוונה היא פשוטה. באמת, המאמין הראשון שהאמין בקדוש ברוך הוא כבורא אחד, כאל אחד, בניגוד לכל העזרה, נקרא לזה האנושות באותה תקופה, היה אברהם אבינו. אבל בוא רגע נדע צעד אחד אחור. לפני אברהם, אנשים האמינו. אבל הם האמינו בכוחות הטבע. כשאדם מאמין בכוחות הטבע, למעשה הוא מודה שיש משהו שהוא גדול עליו. משהו שהוא מעבר. ולכן הוא מתפלל אליו, הוא מצפה ממנו, הוא רוצה לקבל ממנו ורוצה לתת. זה מין תלות יחס כזה של מקבל ונותן. וניקח דוגמה, אז היו אלים שהיו אלים שקשורים לים. כל החוברים או כל המלאכים שעבדו במסחר ימי, אז הם מתפללים לאל הים שישמור עליהם, שהם יוצאים לדרך ושיחזרו בשלום. אז הם לא מתפללים לאל הים, לאלים, לעגלים והדגים, לא משנה, לא משנה שקשור לחיים שלהם. אנשים שעבדו בתחומים אחרים, הם זה עבדו בתור נפחים לאש, הם היו צריכים לעבוד הרבה עם אש, הם יפנלו אל האש, כי זה הפרנסה שלהם. כלומר, בעצם העובדה שאדם מתפלל, מצפה, מייחל, רוצה, שואף, להיות קשור למשהו שהוא עוצמתי ממנו, גדול ממנו, הוא מודה בנקודה אחת שהיא טבעית ואמורה להיות טבעית. אדם יודע שעם כל היכולות שלו הוא מוגבל. כי המציאות של החיים הוכיחה לו את זה. הוא יכול לבנות לו בתים, בתי מלון, יפהפיים על חוף הים, וצונאמי אחד סוגר את העניין. זאת אומרת, הים יותר חזק ממך. וזה עניין קטן מאוד. זה עניין של יכול להיות מעכשיו לעכשיו. אין לך התראה, אתה לא יודע מאיפה זה בא. ואתה יכול לשבת ולבנות לך עיר שלמה, והר געש מתפרץ באזור, וזהו, וכולם מתחת על אבא. מי שצריך לברוח מצוין, ומי שלא זהו, זה נגמר. כלומר, הטבע הוא חזק ממך. תראו מה קורה לנו בחיי היום, יום בחורף, כשיורד גשם חזק, ואתה הולך ברחוב, אתה מחזה את עצמך, אתה מנסה לא להירטב, ואתה מחפש לך מסתור. ממה? ממים. באמת, בואו רגע נחשוב, ממה אתה בורח? מה אתה מחפש מסתור? ממים? כי אתה לא רוצה להירטב, וזה בסדר. אבל תראה מי חזק ממך. מים. מים שיורדים כרגע מהשמה. אתה מנסה לברוח, אתה רוצה להתגונן. כי אתה חושש שמי פגע. ממילא, אנחנו רואים שהאדם כל הזמן קשור בתובנה שיש עוצמות גדולות ממנו. אנחנו יוצאים מהדלת, אנחנו יוצאים מהדלת, עולים על האוטובוס, על הרכב הפרטי, עוברים תפילת הדרך, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיציל אותנו מכל מיני פורענויות מתרגשות ובאות לעולם. מה זה פוגענויות המתרגשות בעולם? דברים שאנחנו לא מוגעים להם, אבל במציאות הטבעית הם יכולים לקרוא. זאת אדם מצד הפשט שבו, הטבעי שבו, יודע שיש כוחות גדולים עליו, שגוברים עליו, שיכולים עליו. ובמילה הוא מחפש קשר או של הגנה, או של שמירה, או של נתינה, יחסים ביני ובינך, כדי לצאת טוב מהמציאות. אז זה נקרא, בלשון שלנו, בלשון של העולם, זאת אמונה. והאמונות הן רבות. אבל עצם זה שאני רוצה להאמין, עצם זה שאני מחפש משהו כזה שנקרא אמונה, מוכיח לאדם שאי אפשר לחיות בעולם הזה בלי אמונה. אפשר לחיות. יש מעטים שטוענים שהם לא מאמינים בכלום. זה גם שאלה. כי עצם זה שהם אומרים שהם לא מאמינים, הם מאמינים באי אמונה. זה לא יכול להיות. אדם מחפש משמעות לחיים שלו. לכן, לפני שאנחנו ניגש ללמוד אמונה, אני רוצה לפתוח אתכם כמה נושאים, וזה יהיה המבוא. אחר מכן, בעזרת השם, יש פה חוברת שלמה שמדבר שנצליח לעמוד על כולה וללמוד את כולה עד סוף השנה, שהיא סובבת סביב אמונה. בואו רגע ונתעסק בכמה שאלות יסודיות, בסיסיות, מהותיות, שאדם צריך לברר. ועליהם בנוי כל הקומה הזו, כל הבניין הזה, כל הבניין שבנוי לבנה. נכון? אנחנו לא נקים את הכל, לא נספיק להקים את הכל. אבל כן ננסה לקחת בכמה שיותר נקודות על מנת שעם הזמן הדברים יחלחלו פנימה, כל אחד, איך שיגדל, יתבגר, יעמיק יותר את הדברים שנלמד כאן. השאלה הראשונה שאני רוצה לנסות לברר, לעלות, היא שאלה יסודית. מדוע בכלל ללמוד אמונה? למה צריך את זה? מה פתאום לקחת שעות, ימים, זמן, חמש דקות, ולהשקיע בלימוד אמונה? אם אמרנו שאמונה זה דבר טבעי, אדם מחפש, אם מבין שיש גדול ממנו, חזק ממנו, במציאות הטבעית, למה ללמוד את זה? אולי אפילו נגיד שלימוד אמונה קודם ללימוד תורה. וזה נשמע מפתיע, אתמול למדנו במשנה ולימוד תורה כנגד כולם, אבל יש דבר שצריך להיות אבן יסוד לפני לימוד התורה. ולמוד דעתי זה אמונה. לפני לימוד. אנחנו נמצאים בישיבה. ישיבה קשורה למרכז הרב. והרב יצא לכתב הרבה מאוד בנושא של אמונה, כי הוא הבין שזה יסוד מרכזי בחיי הרב. אבל צריך לבדוק, לברר באמת ברור עמוק, מעמיק, מהי בעצם אמונה? זו שאלה. מה זו אמונה? יותר מזה, אני רוצה להבין כיצד היא קשורה אליי. ואחר כך, איך היא קשורה לעבודת השם שלי? איך האמונה שלי תשפיע על הכיפה שאני שם על הראש? על הציצית שאני שם מתחת לבגדים ומעל? על התפילה שלי? על ברכת שהכל נהיה בדברו? אני רוצה להבין מה הקשר. ולכן, אחרי שנברר את הנקודות הללו, נבין מדוע לימוד האמונה קודם ללימוד תורה. כפשוט תורה. כי לימוד תורה, לימוד תורה זה לימוד של כללי החיים. הכללים הנכונים, הראויים, המתאימים, האמיתיים לחיות חיים ישרים. כי אפשר לחיות חיים 120 שנה. עקומים לחלוטין. עכשיו יבוא המתבונן ויגיד, רגע, זה עקומים לדעתך. נכון, עקומים לדעתי. אבל אני אסביר למה דעתי היא זאת שבאמת היא אמיתית. וסליחה על הענבה המיוחדת שאמרתי עכשיו. כן, אני מתגאה בכך שדרכי היא דרך היחידה בעולם של המיוחדת. כן, על זה אני מתגאה. אנחנו נוכיח את זה.
דרך היחידה
שלנו. אנחנו נוכיח את זה. דרך לימוד האמת. אחת הדוגמאות שנתנו בעבר, כשלמדנו ככה ואנחנו עסקנו בנושאים של אמונה מתוך תחום של מחשבת ישראל, זכרו, חיים משמעותם חיבור. החיבור הוא תמיד בין שני חלקים, רוח וחומר. ההוכחה הגדולה ביותר שהבסיס של החיים זה חיבור בין חומר ורוח, מהו לדעתכם? יש רעיונות? אדם, הבן אדם, אנחנו בעצמנו. אנחנו חומר, ויש בנו רוח. זה חיים, אני חי. כאשר יש לי רק חומר, עם כל הכבוד, הדבר הזה לא חי. זה בשר, לא חי. זאת אומרת, רק החיבור בין רוח לבין חומר, זה באמת החיים. ממילא, כל דת, כל אמונה, וכל אל אחר, וכל סגנון חיים אחר, שעושה הפרדה בין רוח לחומר, זה הפך החיים. זה לא חיים. זאת אומרת שככל שיש דת, לא משנה איזושהי בעולם, שדורשת מן המאמין שבה לנתק את עצמו מן החומר על מנת להפוך להיות עובד האל, זאת לא דת אמיתית, זאת דת שקרית. כי היא מנתקת, היא חותכת את הקשר. וזה לא חיים. רק דת שאומרת לך שכשאתה, סליחה עכשיו אני יורד לאיזה מין תחום שכביכול לא צניעותי, כן? אבל זו הלכה מפורשת, אם אפשר בבקשה שם. הלכה מפורשת, שאדם עושה את צרכיו, זה עד כדי כך. ואחר כך הוא צריך לקנח את אותו מקום, אומרים לו תשים לב לא עם האצבע שאתה כורך עליו את הכיחות של התפילין. מה, עד לשם אתה יורד?
כן.
כי זה חיבור אל החיים. החיים משמעותם כל נקודה במפגש של האדם עם החומר, צריך להיות מגע עם הרוח. אחרת זה לא חיים. לכן, השאלה הראשונה שאנחנו נניח על השולחן, בשיעור שלנו היום, היא מה זו בעצם אמונה? כשאנחנו אומרים לימוד אמונה, מה הכוונה? מה המשמעות? האם אנחנו מתכוונים להצמיח איזו צמיחה תורנית בתוכנו? אם אנחנו נהיה יותר מאמינים, זה אומר שאנחנו נהיה יותר תורנים? או מה עומד מאחורי כל המילים האלה? אמונה, צמיחה תורנית, התעלות רוחנית, מה זה המילים? אני אגיד אולי באיזה משפט, אני חושש שהשימוש במילים הללו של התעלות רוחנית, של חיזוק אמונה, בלי שאדם מבין מה זה אומר, זה גורם להתנגדות. זה גורם להתרחקות. אם אני אבוא לאדם לגלל שמה אני רוצה לעמוד אותך אמונה או לא, אז בין לו מה זה? באופן גילי, אדם ירצה לדחוק את העתידה. רצית לומר משהו, אביה?
אתה אמרת שאמונה היא מקודמת אחורה.
אז גם רשום שבארץ ארץ קדמה לתורה.
נכון, יפה, שאלה מצוינת. מה שנאמר גם ארץ קדמה לתורה, שים לב שאני לא אמרתי שאמונה קדמה לתורה. אמרתי שאמונה, חשוב ללמוד לפני שמתחילים ללמוד תורה, ובאמת באמת עשו איתך איזה מילים שנולדת אם אתה נולדת בבית דתי. כי ברגע שאתה נולדת והיית ילד קטן, אני לא מגיע אם כולם עשו את זה בכל בית, אבל אני יודע שהרבה מאוד ממשפחות דתיות, מה שהם עושות, כשהילד הקטן מתחיל לדבר, מה נולדים אותו? מודה אני. נכון?
זה כולו.
יפה. עובד מודה אני, מה פרוש מודה אני? למי? יפה, כלומר יש לך אמונה. נולדים אותו שצריך להגיד תודה על זה שהוא חי. זהו. למי? למי שנתן לך את החיים. אז יש לימוד אמונה לאט לאט, אחר כך מלמדים אותו לברר להשם על זה שהוא אוכל. זאת אומרת, מלמדים אותו...
כמה שהאמונה באה לפני שהתחילו ללמד
אותו. יפה, עוד לפני שלימדו אותך תורה. כלומר, כשאתה ילד, מלמדים אותך בסיסים באמונה. יש בורא, צריך להגיד אותו דעת, צריך להגיד לברר, צריך להתפלל. מלמדים אותך. אמנם לא מעמיקים לך את כל הרוחב והעומק של האמונה, אבל מכניסים לך את היסוד הזה שיש אמונה.
איך זה הבעיה?
איך?
זה הבעיה שאתה מכניס למישהו ו...
לא, זה לא יודע מה מדבר. מחנכים אותך גם לדבר. אז זה בעיה. לא. מחנכים אותך לעשות הרבה דברים כשאתה גדל, מחנכים אותך. אז מה, זו בעיה?
אחרי זה אתה מכין משהו אחר.
לא, יפה. זה בדיוק העניין. לכן, אני רוצה לברר את זה, אמנם כמה שנים אולי מאוחר, אבל יותר טוב מאוחר מאשר אף פעם לא. בוא נגיד את זה בצורה פשוטה. אתם יודעים מה פור שאני מאמין? המאמינים הפשוטות שלנו, אני מאמין, זה אני סומך עליך. אנחנו פוגשים גם אנשים, אני מאמין לך. מה פירוש? אני סומך עליך, שמה שאמרת זה נכון. אני סומך עליך, שמה שעכשיו סגרנו זה יהיה. זה אני מאמין. כשאנחנו מדברים על אמונה, אנחנו מדברים על אני סומך עליך. זה שאנחנו יכולים להגיד את זה בפסוק, אשליך על השם יעברך, והוא יחלקליך, זה אני סומך עליך. כלומר, אנחנו מדברים פה על מציאות אפילו יותר עמוקה מאני סומך עליך. כי אנחנו יודעים שבין בני אדם, בין קבוצות אנשים, אתה יכול להגיד למישהו, אני סומך עליך, אני מאמין לך, אבל יש לך ספקות. כי אתה בטוח אם הוא יעשה את זה. אבל כשאתה בטוח במאה אחוז, סליחה, אני אומר למישהו, תשמע, אני בטוח בך, מה זה אומר? שאין לך שום ספק. אבל מאיפה זה בא? זה בא מתי זה שאני אומר, אני סומך עליך. אני מאמין לך. אבל כשאני מדבר על כך שאני יהודי מאמין ואומר, אני יהודי שסומך על... בכל העולם. לכן, צריך להבין מה פירוש אמונה. אמונה משמעותה, אני סומך, אני בטוח. יש לי... יש ספר, ואנחנו לא למדנו אותו, אני גם לא חושב שאנחנו נלמד אותו, אבל אולי מדי פעם אנחנו יודעים או נביא מאמרים ממנו, זה נקרא מאמרי הראיה. ספר שכתב הרב, מאמרים שעסקו אותם. והרב אומר שם משפט מאוד מעניין, וזה מחזק את מה שפתחנו בתחילת השיעור. אומר הרב, כוח האמונה הוא כוח כללי ולא כוח פרטי. איזו אמירה גדולה. אומר הרב, רבותיי, האמונה מצויה קיימת, איפה? בכל המציאות, היא כללית. הטבע נברא עם אמונה. מה פה שהטבע נברא עם אמונה? בטבע יש את כל הכלים להראות לך שאתה יכול לסמוך עליו. שאתה יכול לסמוך עליו. כלומר, הטבע בעצמו צועק, אני מאמין, תסתכל. אם אנחנו נפסיק להיות מדומיינים, חיים באשליה אופטית, שעולם כמנהגו נוהג, למרות שעולם כמנהגו נוהג, ונבין שהעולם ממשיך להתנהל כפי שהוא מתנהל אלפי שנים רק בגלל שיש על מי לסמוך שהוא מנהיג וינהיג את זה ככה. כי תראו מה קורה כשכוחות הטבע מקבלים הנחיית שינוי. כל העולם נראה אחרת. תפתחו קצת ספרי היסטוריה, ספרי גיאוגרפיה או מפות שלפני 800 שנה. תיכנסו ותקראו ספרים שמדברים על מבנה היבשות. לפני אלפי שנים, פתאום תגלו שהיבשות שאנחנו מכירים היום, לפי המפות, לפי צילומי לוויין, היו שונות. יבשות! הים יום אחד עולה על גדותיו, מכסה שטח מסוים, ובזה נגמר העניין, אין קשר פתאום בין שתי יבשות, שבמקום לא היו יבשה אחת. וזהו, ונפרדה אוסטרליה מיבשת אמריקה. זהו, הכל התמלא מים, נגמר. שינוי קטן, הזכרנו צונאמי, הזכרנו הרי געש, שינויים קטנים טבעיים, וכל המציאות הגשמית, הנורמטיבית של היום-יום, משתנה כאלף עין. גם היום, במאה ה-21, עם כל השכלולים, עם כל הידע, לא מסוגלים לעצור צונאמי. יכולים לקבל התראה, כן. לעצור אותו? לא. יכולים לחזות מתי הרגש מסוים מתפרץ? למנוע? לא. כלומר, כמה שאנחנו יכולים להיות ענקים בידע ובטכנולוגיות, אנחנו לא שולטים בטבע. לא מצליחים לשלוט בו. הוא חזק מאיתנו, הוא גדול עלינו. וכוחות הטבע מים, הם פועלים. מי שיצר אותם, הוא שולט בהם, הוא מנהל אותם. ממילא, זאת לא רק תפיסת היהדות. לכן גם בדורות הקודמים שעבדו אלילים, היו אין ספור אלילים, כי התפללו לכוחות הטבע שלא יזיקו. פחדו מהם, ובצדק, כי אדם לא עומד, אדם לא עומד. ממילא, הכוח האמונה הוא כוח כללי. הוא נמצא בכל דבר, רק אנחנו צריכים להסיר את המסכה מהפנים. צריכים רגע לשים את המשקפיים הנכונות ולראות שמה שבעינינו הוא טריוויאלי, הוא טבעי, הוא נורמלי, זה ב... איך אומרים? תודה רבה, ברוך השם. זה יכול להשתנות ברגע. ואני לא מדבר על מה שאנשים מזיקים אחד לשני, על הטבע. אז מה האדם הרוויח מזה שיש לו חלליות בחלל? שיש חללית שנחתה על המדים, ידע עצום. אבל מישהו מסוגל לשנות משהו? מישהו מסוגל לשנות אקלים? אקלים.
בתוך...
לא מסוגלים, לא, בעולם.
לא, אתה
אמר דברים מטורפים. אז יפה, האדם פשוט גם אמר בתוך החדר, בסדר, הפעתי מסגר, טוב. מה כן שיהיה כיף, זה בגלל דוגמה. השינוי הוא לא קבוע, השינוי הוא תלוי באין ספור גורמים. שאתה לא שואל בהם. אז תבין שהטבע הוא כללי. האמונה היא כללית, אומר הרב. אבל בכל זאת, אם כל זה שהיא כללית, צריכים לדעת שהאמונה היא לא רק כוח כללי שיש במציאות, אלא כוח פרטי. מה פירוש כוח פרטי? מה זה פרט? מה זה פרט? יופי, חלק מן הכלל, נכון? זה פרט. יש לי כללים ויש לי פרטים שיוצאים מתוך הכלל. אז אנחנו כיתה ויש בכיתה פרטים. כך וכך תלמידים כאלו. כלומר, הכלל הוא שיש אמונה במציאות. אבל זה יורד לנקודות רבות. רבות מאוד. לכן הרב כותב בהמשך, תוכן האמונה אינו רעיון. זה לא איזה מין מחשבה. איזה מין חומר שבו צריך לעיין בשכל בלבד. זה לא איזה מין סוג כזה של עניין. אומר הרב, כי מציאות גמורה הנמצאת בכל חלקי היצירה, גם בדומם. והוכחנו דומם מקודם. הרגש הוא דומם. יער, הוא דומה. איתני הטבע הם דוממים. גם בדומם שבכאורה הוא חסר פעילות, אין בו שום דבר, הוא חי. וזה הסוד של קיום העולם. רק כשהאדם מכיר את המציאות ורואה שיש כאלה שלא מכירים, הוא מבין עד כמה אותם אלה שלא רואים נכון את המציאות, לא מפענחים נכון את הסיגנלים, את האותות שיש מסביבם, לא מוכנים לקרוא נכון, או לא יודעים לקרוא נכון, או אני אגיד את זה בצורה הרבה יותר קיצונית, לא רוצים לקרוא נכון. הוא מבין שהוא נמצא במקום הנכון. האמונה היא לא דבר שהוא מנתק חיים, אלא להיפך, הוא מחבר חיים. מציאות מוחלטת שנותנת חיים לכל מה שאנחנו רואים, לכל מה שנגלה לעינינו, אפילו לדומם. אם אנחנו רואים לדומם, קל בחומר למי? לצומח ולחי. כי הדומם זה המדרגה הכי נמוכה שיש ביסודות המדרגה. הוא דומם. הצומח כבר זז כאן למעלה, לצדדים, הוא תקוע במקום, אבל יש לו התפתחות. החי כבר הולך ממקום למקום, האדם בכלל. לכן תוך על האמונה, שאני סומך עליך, אני בוטח בך. זה תוך על האמונה. וזה קיום אותה, זה קיום האור. ועד כך בעזרת השם, בשיעור אמונה הבאה.